השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
בוקר טוב לכולם, יום שני בשבוע, מה שלומכם הבוקר הזה? אני מקווה שהכל בסדר, בעזרת השם. שוב, אנחנו לצערנו הרב עדיין מתבשרים בשורות פחות טובות שחיילנו הצדיקים מתמודדים עם האויבים האכזרים שלנו, עם מחשימה מזכם החמאס, ויש לנו עבדות. אז הדברים שלנו באמת יהיו לנשמתם ולרפואת כל הפצועים ולהשבת כל החטופים, ובעזרת השם אנחנו רוצים פה להתחזק, כי אנחנו גם אנחנו, במידה כזו אחרת, במלחמה. המלחמה על הבית, המלחמה על בינינו לבין עצמנו, אם זה על הבית שלנו, תרתי משמע, הבעל והאישה והילדים והשכנים, כל הזמן יש, אתה יודע, אתגרים שלא פוסחים על אף אחד ואחת מאיתנו, מצד אחד, מצד שני גם עזוב את האישה, את הבעל, את השכנים, את הילדים. גם מלחמה בתוך עצמנו, גם אם היינו על אי בודד, מה שנקרא, אנחנו עדיין מתמודדים, ולכן אנחנו רוצים לתת כמה כלים כרגיל לדעת איך אפשר להתחזק, איך אפשר לא להתייאש, איך אפשר להרים את הראש מעל המים, להמשיך להילחם, ובעזרת השם גם לנצח את היצר, או את מי שרק תרצו. ולכן אני מאחורי המיקרופון פנגר, איתי באולפן, לא אחר מה שמוטי, קופפר, הטכנאי שלנו, ויקיריי, בואו נתחיל. אז אמנם הקול שלי קצת צרוד, כי שוב פעם אתמול היה, ברוך השם, היה לנו סדנה של יום אחד, של 5 שעות, של CBT, היה מאוד מוצלח, אז תודה רבה לכל המשתתפים, וזהו, השארתי את הקול שם. כן, כי גם הרמקולים שלי עשו קצת פוזות. בקיצור, אז אני קצת צרדרד. להזכיר לכם, היום זה עשירי קודש, אז עשירי קודש אנחנו עושים קצת אקסטרה. יקיריי, אדם לא לעצמו נברא, אל תשכחו את זה אף פעם, אנחנו צריכים לדעת כמו ש... בנפש החיים, בהקדמה מובא, שהגאון מווילנה אומר לרב חיים מוולוז'ין זצ"ל, שזה כל האדם לא לעצמו נברא, רק להועיל לאחרינה בכל אשר יימצא בכוחו לעשות. רק להועיל לאחרינה. תפסיקו להיות עסוקים בעצמכם. כמה לי קשה וכמה אני מתמודדת, ואין לי כוח ונמאס לי מהכל. לא נברא אדם לעצמו, אלא להועיל לאחרינה ואשר וכל, בכל אשר ימצא בכוחו לעשות. אז אנחנו בלי נדר, כידוע, פעם ב10 ימים, כמו שאמר הסבא מקלם, כמו שמעשרים כסף, אז מעשרים את הזמן, ונמרות שתמיד צריך לעשות חסד, ותמיד חסד קל כל היום, אבל בעשרי קודש אנחנו עושים קצת אקסטרה, אז שכל אחד מאיתנו יחשוב מה יכול לעשות קצת אקסטרה, לזולת, לא לעצמו, לזולת. וזה לא חייב להיות משהו גדול, זה יכול להיות גם משהו קטן, זה לא חייב לקחת משהו שלוקח הרבה זמן, אבל זה יכול להיות קצת תשומת לב, בעלך משתדל מאוד, באמת, כמה שהוא יכול, תכתבי לו איזה פתק קטן, מה יקרה? פתק שאת גאה בו, פתק שאת מעריכה אותו, עם איזה מתנה קטנה, משהו אפילו סתם באיזה פסק זמן, קנה להפך יקירי, אתה שולח לאשתך איזה משהו, איזה מכתב קטן, איזה פתק קטן, אולי איזה פרח, אפילו לא אוכל דווקא לערב שבת תמיד, כי זה די ממצא את עצמו כרגיל, ערב שבת, פרחים, פרחים, ערב שבת, יפה, זה מאוד טוב, אבל אתה יודע, הפתעה, גורם הפתעה, כידוע, לאויבינו, יש לו גורם מאוד מאוד חזק בניצחון המלחמה, אז גם פה אנחנו רוצים להפתיע, תחשבו על משהו שאתם לא יכולים להפתיע, אם זה את ההורים שלנו, אם זה את הילדים שלנו, אם יש להם איזשהו אירוע היום, איזה מבחן, איזה סתם ככה יום של שגרה, תחשבו, או לשכנים, או למי שאתם רק רוצים. אני כהרגלנו הולך לעבוד עם חיילים כיום, מה זה לעבוד? להתנדב אצל חיילים. בלי נדר, אנחנו יוצאים מיד אחרי התוכנית, ליום שלם, ירצו שהקול שלי יישאר איתי עד סוף היום, כי יש לנו יום מאוד מאוד עמוס עד הלילה. זהו, אז בואו נתחזק בכמה דברים. אז קודם כל, בואו נדבר על נקודה ראשונה של לא לברוח, לא לשנות, אלא להשתנות. שוב פעם, אל תברח, אל תשנה, תשתנה. מה הכוונה? דיברנו על זה קצת אתמול, אבל עצרתי ונראה לי ולא המשכתי את הנקודה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אומר המדרש, מה הכוונה וישב יעקב בארץ? מה, אני צריך לדעת שהוא ישב? מה, עצם, מה זה הדבר הזה? למה הפרשה מתחילה וישב יעקב? אלא סיימנו את הפרשה של שבוע שעבר, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. ושם היה לנו רשימה של מלכים, ומיד אחרי זה, וישב יעקב, אומר המדרש, משל לאחד שהיה מהלך בדרך, וראה קט של כלבים, אתם זוכרים את זה אתמול דיברנו? ראה קט של כלבים, ונתיירא מהם, יופי. אז מה עושים כאשר אתה רואה קט של כלבים, ואתה מפחד מהם? האינסטינקט זה לברוח, אבל כידוע, אצל כלבים, במידה ואתה בורח מהם, אתה יוצר לעצמך בעיה כפולה אפילו. כי בדרך כלל הם ירדפו אחריך, כי הם רואים שאתה מפחד מהם. אז מה כן? אומר המדרש, ישב לו ביניהם. מה? אתה רואה קאט של כלבים. לא כלבים חמודים כאלה, אתה יודע, מהלפלפים הקטנים. לא, כנראה שזה קאט של כלבים מפחידים. ובכל זאת, אתה מפחד מהם, אבל לא לברוח, לא לברוח. ישב לו ביניהם, אומר המדרש כך, כיוון שראה יעקב אבינו את עשיו ואלופיו, אלה שהיו מנויים בפרשה הקודמת, נתיירא מהם. תחשיבו, יעקב אבינו בן אדם, הוא לא נכון ביטחון בהשם, נכון רק השם יעזור, אבל אני מצטט מה המדרש אומר, נתיירא מהם, הוא כן פחד מהם, הוא נורמלי, הוא אנושי, בסדר? אז מה הוא עשה? וישב לו ביניהם. לכאורה, הפך ההיגיון. הייתי אומר, תברח, תיקח כלי נשק, תעשה משהו. לא. ישב לו ביניהם. ואז הספטי צדיק, מביא בשם חידושי ערים, אומר כך, שבאה התורה ללמדנו, כאשר אדם רואה שהוא מוקף בצרות. לא עלינו, תקשיב, לפעמים יש לך, כמו שאנחנו קוראים לזה, מלחמה רב זירתית, אתה מרגיש מותקף מהבית, מהבריאות, מהאישה, מהילדים, מהבעל, מהאימא, מהסבתא, כאילו די, 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 מוקף צרות. לא יבקש עצות איך לברוח מהן, אלא ישב לו ביניהם. מה זאת אומרת? להבין שנשלחו ממרום. להבין שהאיסורים האלה נשלחו לא בטעות. אם החמאס עם מחשימה וזכרם כשהם שולחים טילים, כתבאמים, טילים מונחים, לא יודע, כל מיני מושגים כאלה. הטיל מכוונן, רבותיי, הם לא שולחים. מה שיצא, יצא. עד כדי כך שבמדינה שלנו אנחנו לא אומרים איפה נחת הטיל. באזור חבל אשכול. מה זה חבל אשכול? באזור לחיש. מי זה לחיש בכלל? תגיד, מה אכפת לך? לא. כי אם אתה אומר להם, הם אחרי זה מדייקים את הטילים שלהם יותר. אז אם החמאס מדייק את הטילים שלו, זאת אומרת, זה לא על הבבלה, מה שנקרא, לאן שיפול, ייפול. וגם ככה. לא, אז להבדיל, להבדיל, מירדי הבדלות, גם שבורא עולם משגר את האיסורים, הם לא משוגרים סתם, ובמקרה נפלו עליך. איזה קטע. לא, ממש לא קטע. הקדוש ברוך שולח אותם במדויק, במינון הנכון, כמו שנותנים זריקה, כמו שנותנים חיסון, או לא יודע, אני רוצה לעלות פה כל מיני קונספירציות. עזוב חיסון, בסדר? זריקה של עידוד, בסדר? זריקה של מה שתרצה. אז הקדוש ברוך שם את המינון הכי נכון, המדויק, לא קצת יותר ולא קצת פחות, וזה במדויק אליך או אלייך. יופי. אז במקום לברוח, תבין, במקום לשנות, תשתנה. הבנתם? אל תברח, אל תשנה, תשתנה. זאת אומרת, כי גם אבי התולדות יעקב יוסף, הוא אומר בשבש, בעל שם טוב, אומר שאם אדם עכשיו מנסה לברוח מהצרות שלו, זה קצת דומה לאישה שיש לה צירים, והיא מחליטה שמשנה מקום, משנה מזל. היא תעבור לפה או לשם, ובעזרת השם. עכשיו, תקשיבו, זה לא שאני לא אומר שצריך לשבת ולסבול. זה גם לא. רק ברור שאם אפשר לשנות משהו, אז בוא נשנה, אין לי בעיה. אבל במידה ואין לי את האפשרות לשנות כרגע, או זו מציאות שיקח זמן עד שהיא תשתנה, בינתיים אני לומד לשבת, והכל בסדר. וכמו שאנשים יושבים, אתה יודע, יש את המקווה, יש מקוואות חמים כאלה, קצת כמו אמבטיה. תקשיב, לפעמים אתה לא יכול להכניס את האצבע בשם, זה חום אימים. אבל אנשים, אתה יודע, הם לאט לאט מתרגלים, והם רובצים, לא אפילו יושבים, רובצים בתוך האמבטיה הזאת. ואתה רואה אתם חמים, הם כולם אדומים כאלה, כמו איזה עגבניה. אז אתה רואה שיש עניין לשבת גם בקצת חם, נכון, אבל יש בזה תועלת כנראה, אחרי אתם לא יושבים שם. השיעורי דס, הרב בלוך אומר, שמשל למה הדבר דומה? תארו לכם שיש אוף, אוף שנודף ממנו ריח רע. לא יודע למה, או שהוא עצמו מסריח, או שהוא דרך על משהו, לא יודע מה. עכשיו, האוף מריח פי, זה סירחון, אף לעץ אחר, נוחת שם, מריח גם פה, תאי, זה סירחון גם פה, ככה הוא אף מעץ לעץ, והוא לא יודע את הכלל הראשון בכיתה א', שהמריח הוא, יפה, המריח הוא המסריח. מה זאת אומרת? השפע בא ממך, גברת ציפור. ממילא זה לא יעזור אם אתה תברח למקום למקום. אם בורא לא משלח לנו את האיסורים האלה, אז אנחנו צריכים לזכור, אל תברח, אל תשנה, תשתנה. בסדר? וזה סתם, אני אומר לכם, כל מיני דברים, גם לילדים הגדולים שבינינו, מה שנקרא. אתה יודע, זיווג ראשון, זיווג שני, אולי אני אשנה, אולי אני אחליף, אולי יהיה משהו יותר טוב. אני אגיד לכם, מה משותף לזיווג ראשון, זיווג שני? אני אגיד לך, אתה או את, מה הכוונה? זה אולי יכול להיות שאני אחליף, אולי יכול להיות יותר טוב, אבל אתה נשאר אותו אחד. ואם הבעיה היא בך, והרבה פעמים, סליחה שאני אומר לכם את זה בפנים, אני אומר את זה גם לעצמי, הבעיה היא בנו, זה לא יעזור שאני אשנה. זה לא יעזור שאני אשנה מקום מגורים, זה לא יעזור אם אני אשנה מקום עבודה, או כוילל, או זיווג, כן, חס ושלום, זה הכי גרוע, אבל במידה ואני חושב שאם אני אשנה, המצב ישתנה, לא בהכרח. אולי כן, אני לא רוצה להגיד ודאות שלא. לפעמים כן, צריך להתייעץ, צריך לשקול את זה בסום שכל. אבל אני אגיד לכם משהו אחד. אל תעשו החלטות. בטח לא הרות גורל כשאתם במצב של לחץ. מה זאת אומרת? לחץ זה לא דווקא עכשיו לחץ של עבודה או לחץ של מלחמה. יש גם לחץ של יצר. אתה יודע, בא לי עכשיו משהו או אין לי כוח להתאפק. ואז יצרה אומר, אתה יודע מה? בוא, תפסיק, זה לא בשבילך. ואז אני מבטר, לא כי חשבתי ברוגע, בשלווה, תקשיב, זה לא מתאים לי. תקשיב, זה לא בשבילי. אל תעשו החלטות הרות גורל, פעם דיברנו על זה, בעולם ההתמכרויות קוראים לזה מצב אכבר. אל תעשו החלטות כאשר אתם במצב אכבר. מה זה מצב אכבר? או כשאתם עייפים, בסדר? כשאתה עייף, אין לך כוח להתאפק. ואז אתה מתחיל, טוב, יאללה, בוא נוותר. בוא נוותר היום, לא נורא. אז פחות נלמד, או פחות נשמור על עצמנו, או נאכל קולה בליד, כי אני עייף, אז חלס. לא, לא לשבור את מה שהתחלנו, לא לוותר, בטח לא לאורך זמן, הכוונה שאני מרים ידיים ולא ממשיך את העסק בכלל, כשאתה עייף, זה העין, או כשאני עצוב, גם כן, כאשר אדם עצוב. אז אתה יודע, הייתי בשבת, אמרתי לכם, הם מפונים. אז אמר לי פעם, אמר לי, זה בחור משהו יפה כזה, אמר לי פנגר, שלפעמים שאתה נופל, אתה מרגיש עצוב. אתה מבין? כשאתה נופל, אתה מרגיש עצוב. הוא אומר גם, זה ההפך נכון. כשאתה עצוב, אתה נופל. תחשבו על זה. זאת אומרת, לא רק כשאתה נופל, אוף, למה נפלתי, אתה מרגיש עצוב, ויאללה. גם כשאתה עצוב, הסיכוי שתיפול הוא גדול יותר. ולכן לא לעשות החלטות הרות גורל, לא כשאתה עייף, לא כשאתה עצוב, זה העין של האכבר. כף, שאתה כועס, שאתה עצבני, שאת עצבנית, אז אתה מחליט, תמות נפשים פלישתים. אתה אומר, אני בורח, אני עוזב, אני הולך הביתה, אני עזוב אותי בישיבה הזאת, אין לי כוח, זה לא בשבילי, ככה מתייחסים אליי, להתראות. לא, כשאתה כועס, הרי חז"ל לימדו אותנו שכל מיני גיהנום שולטים בו. תקשיב טוב, תחשוב מי שולט בך. החמאס, הפתח והתנזים. כל מיני גיהנום, זאת אומרת, לא איזה אחד, זה תמהיל. כל מיני גיהנום שולטים בו. נו, אז אם הם שולטים בי, זה לא הזמן לעשות החלטות. לא לעזוב את זה ולא להיפרד מהו, ממש לא. אז לא לעשות החלטות הרות גורל, לא כשאתם עייפים, לא כשאתם כועסים, לא כשאתם בודדים, זה הבית של אכבר, כשאתם מרגישים בודדים, שאף אחד לא אוהב אתכם, לפחות ככה אתם מרגישים. אף אחד לא אכפת לו מני הרב, עזוב אותך, כולם אינטרסנטים. ההורים שלי רק רוצים שאני אלמד תורה, רק שאני אקיים מצוות. לא אכפת לי ממני, מהאישיות שלי, ממה שקשה לי. רק שאתה יודע, שאני אהיה במסגרת, שאני לא אעשה להם בושות, שלא, אתה יודע, שאני לא ארוס את השידוחים של האחיות שלי. הרב, נמאס לי מהכל. חלס, אתה מבין? אף אחד לא אוהב אותי. אופס. במצבים כאלה, אדם יכול לעשות החלטות לא נכונות. ולכן, אין לי בעיה. אתם רוצים להחליט משהו? אני לא אומר לו להחליט. אני לא אומר לו לשנות. רק אני אומר, בוא נשקול את זה. בוא נירגע. בוא נראה את היתרונות והחסרונות. לא לטווח הקצר. מה אני ארוויח עכשיו? או איזה, לא יודע מה, אתגר אני מקל על עצמי נכון להרגע. לא, בוא נחשוב על הטווח הרחוק. בוא נחשוב על העתיד שלנו. בוא נחשוב על הילדים שלנו. בוא נחשוב על סתם, סייעתא דשמיא. שלום. יש דבר כזה. אם אדם רוצה להצליח, לא משנה באיזה תחום, הוא חייב את את התבלין הזה, כן? סייעתא דשמיא. אתה חושב שאם תעשה את המעשה הזה, אתה תקבל יותר סייעתא דשמיא או פחות? בינינו עכשיו. אם את תעשי כך או אחרת, לפי דעתך, את יותר מוצאת חן בעיני הקדוש ברוך הוא, או פחות? תענו את זה לעצמכם. אני אענה את זה לעצמי, בינינו. ואל תגיד, כן, נראה לי שהשם גם... לא, 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 לא. בלי תירוצים עכשיו. אם יכולנו לשבת לשיחה, כביכול, כביכול בארבע עיניים עם בורא עולם. והיינו אומרים לו, בורא עולם, תראה, זה המצב, קשה לי, עשו לי, לקחו לי, ואני מחליט שאני רוצה. לא יודע מה. נראה לך שבורא עולם יגיד לכם, אתם יודעים מה, יאללה, תעשו את זה, כן. תנקמו באו, תעשו את זה, תעזבו את הכל, לך הביתה. או שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו כביכול, כביכול, בעיניים טובות כאלה. הוא אומר לך, יקרי, אל תישבר. תהיה חזק. מי שמבטר לא מפסיד. תאמין לי שבכל צרה יש אוצר. בכל קושי יש מטמון. אתה עוד לא רואה את זה עכשיו. חכה, חכה. תנסה להיכנס לנעליים של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק בפרשה שלנו, חייו מתהפכים עליו, ולא לטובה. לכאורה לא לטובה. זורקים אותו לבור עם נחשים, מוכרים אותו לעבד, הוא ייכנס לכלא. איפה יכול להיות תסריט יותר גרוע? איפה יכול יותר גרוע מזה? אין יותר גרוע מזה. אבל תקשיב, אין בעיה, זה נראה גרוע, זה נראה סוף העולם, זה נראה שאיפה הקדוש ברוך בתמונה בכלל. אבל תדע לך, הצעת השם היא תקום. עם האחים הקדושים, אנחנו לא יכולים להבין מזה השבטים. אמרו, המלוך תמלוך עלינו? מה, כאילו, אנחנו נמליך אותך, נראה לך? עם השול תמשול בנו? ממש לא. מוכרים אותו לעבד, ואמרו, בוא נראה. בוא נראה מה יהיו חלומותיו. נו, מה היה בסוף? מה היה בסוף? טוב, שבסופו של דבר, אתם חשבתם עליי רעה, האלוקים חשבה לטובה. אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, העולם זה אלמה דה שיקרה, זה עולם של בדיחה אחת גדולה. אנשים חושבים, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אנקום בו פה, אני אעשה לו סיבוב שם. זה בדיחה, יקיריי. פרעה זרק מאות, מצדי אלפי ילדים למים. למה? כי אולי תמיד מושיען של ישראל עלו, אמור ללקוט. אבא נתחכמה לו, כן? כל הבן על הילוד. היאור את השליחות. מה, תמיד פרעה לא היה טיפש, הוא היה חכם מאוד, ההצטגנין מה שנקרא, הוא והצטגניניו ישבו כל הדרג המדיני-ביטחוני שלו, על הדרך קראו להם שם, ישבו, תקסו עצה, תקשיב, יש לנו אויב קשה, אויב אכזר, אנחנו פותרים את הבעיה, אין פה שום בעיה, הוא הולך ללקוט על המים, כל הילדים למים, יהודים, מצרים, נגמר הסיפור, נו, תקשיב, זה כביכול, זה כמו איזה סרט בלתי אפשרי כזה, נו? הוא זורק את כולם, ובסופו של דבר, בגלל הגזרה עצמה, לא, אין סיבה בעולם, אין אפשרות בעולם, שמשה רבנו יהיה בבית של פרעה. איך יכול להיות, נו, אתה הגיוני? נו, להבדיל, לא להבדיל, לא יודע מה, שפתאום יחי סינואר, תבין, אחד התינוקות, אחד הילדים, הוא יגדל אותו, בסופו של דבר, הוא יעקור שם את הכל, הוא יהיה בכלל משיח, אולי ביבס, איך אתה יודע שהם יחזיר אותם הביתה, אבל יכול להיות פתאום, הוא יגדל אצל סינואר, ובסופו של דבר, הוא יהיה המושיח של עם ישראל, לא יודע, אני לא יודע חשבונות שמיים. אני רק אומר לך דבר אחד, תקשיב טוב, יקיריי, הוא זרק אותם בסופו של דבר, מגדל את משה רבנו, למה? כדי שמשה רבנו צריך ללמוד תכסיסי מלכות, משה רבנו צריך לעבור פה קורס לאורך זמן, וממי הוא ילמד אם לא מפרעו? ממי הוא ילמד? הוא עם כל הכבוד, אבא אמרם, אמא יוכבת, צדיקים, אבל הוא צריך להנהיג פה עם, זה לא רק להיות תלמיד חכם, זה להנהיג עם, להנהיג אותו במלחמות, לדעת להתמודד עם, 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 עם כל מיני סרבנים כאלה ואחרים, הוא צריך ללמוד אצל הטוב ביותר דאז, וזה פרעו. יפה. אז בורא עולם מסובב הכל. אל תתרגשו ממה שאתם רואים בעיניים. זה הכל אשליה של כאילו של אנשים. הנה אני עושה ואני אנקום. רק הצעת השם היא תקום. כולם מכירים, לספר לכם. יוסף מוקיר שבת, נכון? חוזים בכוכבים, אומרים לשכן שלו, הטייקון, תקשיב, יש פה שכן יוסף. הוא הולך לנחול, הוא יירש אותך חמוד. מה קשור? איך? הבן אדם יש לו אחוזות, יש לו נחלות. לא יודע, לך תדע מה עושה. מוכר את הכל, קונה מרגלית. איפה ההיגיון? תקשיב, אם אתה טייקון, סימן שיש לך קצת חוכמה בראש. איפה החוכמה שלך? לקחת כל הנדלן, נדלן, תקשיב, בתים, תראו, לא יודע מה, היה לו שם שדות, לקנות מרגלית אחת. אבל זה, אני אשמור עליהם, אף אחד לא ייקח את זה ממני, אף אחד שם את זה בכובע, לא זאת, תמיד, ואז יגיע על הגשר, ואופ, תגיע רוח, והלך הכובע, ודג יוכל אותו, תראה איזה סיפורים, שאתה מבין, הגמרא לא מספר לנו סיפורי עליבה בשבעת הגמדים, חס ושלום, זה הכל שיעורים, זה הכל הלכות בשבילנו, זו דרך חיים, אם אתה חושב, הנה, הוא יעשה לך ככה, אתה מבין, יש ריגול תעשייתי, שולחים כל מיני מרגלים לעסק שלך, לראות איך ללמוד ולהפיל אותך, או לעקוף אותך, או אני אעשה ככה, והוא יעשה ככה, הכל אינטריגות, ואני אלך למקדם הזה, ואני אלך לא יודע, לסייבר הזה, ואני אלך, נו, תלך, מה שנקצב זה מה שיהיה, אנחנו לא מבינים כלום, בסופו של דבר, תבין, הדג יאכל את הכובע, איזה דג אוכל כובע, תגיד מה, זה דג משועמם, נו, אכל את הכובע, ואז פתאום דווקא אותו צדו, פשי, איזה יופי, דווקא את הדג הזה, ואף אחד לא קונה אותו, זה ממש לפני שבת, מה זה הסיפורים האלה? זה לילדים לא מספר כאלה סיפורים, כביכול, חס ושלום. זו האמת, יקיריי, זו המציאות שבורא עולם ככה מנהיג, רק לא תמיד אנחנו רואים את זה. לא תראו איך הם מקשרים, אתה מבין? שההוא היה וזרק והכובע, ואז מגיע יוסף מוקיר שבת, ששנים הבן אדם מוסר נפש, שנים לכבוד שבת קודש, יכול להיות שצחקו עליו, יכול להיות שהילדים היו צוחקים, האבא שלנו שיהיה בריא, תאמין לי, יש לו איזה שריטה, מה אני אגיד לכם? אין לנו כסף לאכול בבית, והוא שבת מגיע, פותח שולחנות, מזמין אורחים, שיהיה בריא, לא יודע מה להגיד לכם, אני לא יודע, אתם יודעים, אולי צחקו עליו, ירדו עליו, אשתו גם כבר הייתה אשתה גם מנו, לא זה, בעלי ירד, איבד את זה, הוא איבד את זה, הוא מוציא המון, אין לנו כסף לילדים לשיעורים פרטיים, לחליל, לא יודע מה, והוא מוציא לשבת, כאילו מה, יום אחד כל הכסף נגמר, נו מה זה הדבר הזה, בסדר, לבוא עליי ואני פורע, אבל מתיים עוד לא פרע, אני לא יודע מה קורה פה, וזה מן הסתם יום ושבוע ושנה ושנים, תחשבו שיצא לו שם, יוסף מוקיר שבת. וזה לא שהוא גביר, ואתה יודע, פותח יינות של 5,000 שקל לשבת. מן הסתם, אתה יודע, כל השבוע יצטמצם במועט. שבת, ואז הוא קונה את הדג, ומוצא את המרגלית, לא, 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 לא. יופי. יקיריי, עצת השם היא תקום. לא להתרגש מקשיים, לא לברוח, לשבת ולהשתנות. ואם אנחנו נשתנה, הכל יכול להיות, אבל איך משתנים ואיך עושים את זה? כל זה אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואני שוב מבקש סליחה על הכל הצרות שלי, כי הפעם אמרנו זה בגלל השבת שהייתה, שבת מאתגרת, ברוך השם, שבת מאתגרת עם באמת מפונים, עם כמות גדולה מאוד של אנשים בהרצאות, וככה שגם שמתי לב שאני מתרגש, אז אתה יודע, אני קצת נלחץ, אז הקול שלי, אתה יודע, מתכווץ קצת, וזה אחת הסיבות לפי דעתי. כי אני עובר שבדות גם יותר מאתגרות לפעמים, אבל סתם משתף אתכם ש... סתם, גם אני, לא משנה כמה שנים אני מרצה, לא משנה כמה במות אני זה, אבל שיש קהל לא דתי, אני מתרגש, באמת. אני מתרגש גם כדי לא לפספס, אתה יודע, זו הרגשה של אחריות, שאתה יודע, מסתכלים עליך, אתה עכשיו המייצג של... ואם אני אפשל, אז יכול להיות ש... טוב, שמענו כבר, יאללה, אתה מבין? זה אחריות מאוד גדולה, וזה מרגש מצד ההתרגשות החיובית גם, וגם מצד ההתרגשות הפחות חיובית, שזה מלחיץ. ואז נראה לי, בגלל הלחץ, מתכווצץ הכל, וזה גם תורם לזה. זהו, ואחרי זה העומס הכללי של יום ראשון היה, בלי קשר, היינו צריכים לעשות סרטונים, ודברים כאלה, והיה לי סדנה אתמול של ה-CBT, ככה שכל מי שהיה... זהו, אז היינו ביחד, והיה יפה מאוד, היה מצוין. תודה רבה לכל מי שהיה, באמת, מאוד נהניתי, ואני מאוד התחזקתי. כאילו, אני שומע את הסדנה, ואני גם מתחזק, ברוך השם. אז ככה ש... זהו, זה הסיבה של הכל הצרד-רד. והיום עשרי קודש, ויש לי היום יום של חיילים. תתפללו עליי שאני... שמחר נדבר, ויהיה לי קול, ולא ישאיר אותו בבסיסים השונים. בעזרת השם. טוב, בקיצור, אז אמרנו כמה דברים. אמרנו שמנקודה ראשונה, שאדם לא יכול למעשה לברוח מעצמו. ואם הבעיות הן אצלנו, אז במידה מסוימת אין מה לברוח, אין מה לשנות, יש מה להשתנות. אתם מבינים? ולמד את זה מיעקב אבינו, כאשר הוא, כבכל כך אומר המדרש, רואה את המלכים של אדום, אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, ואז פשוט וישב לו ביניהם. זאת אומרת, אם אני רואה שאני מותקף מכל הכיוונים, אני פשוט לא מנסה לברוח, אני מבין שזה רצון השם, אני יושב, מקבל עצמי באהבה, אבא לאתה שומר עליי. אני שם כמו יעקב אבינו את האבנים סביב לראש, וזהו, רק הראש מה שחשוב. אתה תשמור לי על הראש, תשמור לי על המחשבה, תשמור לי שאני לא אתייאש, תשמור לי שאני לא אשתגע מה שנקרא, ואני לא יודע לברח, תן לי להחזיק חזק. ולכן אמרנו שבמידה והבעיה היא בנו, וברוב הפעמים הבעיות הן בנו, אז זה לא באמת יעזור שאני יחליף, או אשנה, או לא יודע מה, יתפטר, או יחליף ישיבה, או יחליף עבודה. שוב, לפעמים זה כן עוזר, צריך לשקול, אני אומר, אבל כשאני שוקל, אמרנו, וזה תנאי, לא לשקול בזמן שאני קצת לא במיטבי. ואמרנו שיש זמן שאנחנו לא במיטבינו, וזה אמרנו הראשי תיבות של האחבר, שאנחנו עייפים, או שאנחנו עצובים, או שאנחנו כועסים, או שאנחנו בודדים, או שאנחנו רעבים, זה הרי של האחבר שלא אמרתי, שאנחנו רעבים, רעבים סתם, גם שאני רעב, אני אוכל שטויות, ויש רעב לתשומת לב גם, ויש רעב לכל מיני דברים, לא יודע מה. בקיצור, אז הנקודה העיקרית, בזמנים הללו נא לא לעשות החלטות הרות גורל, אלא עדיף לשבת, לחכות עד שיתבהרו העניינים, כמו להבדיל שיש ערפל מאוד קשה, או מזג האוויר מאוד סוער, תעצור את האוטו בצד, תן, חכה שנייה שהוא יתפוגג הערפל, או תיסע ממש ממש לאט, וזהו גם נקודה חשובה. אני הולך צעד צעד, זאת אומרת גם אם יש ערפל קשה, כידוע האורות, זה לא יעזור שאני אפעיל אורות גבוהים ברכב, זה רק יסנבר את הנהג יותר, אלא אני צריך לדעת לראות כמה מטרים קדימה, וזה מה שאני צריך. עוד כמה מטרים להתקדם, עוד כמה מטרים להתקדם, וכך גם בחיים. אם אני לא מצליח לראות את האופק, אני לא מצליח לראות לאן אני בדיוק מתקדם, לא יודע, אני ממש מבולבל, אני הולך צעד צעד. וכמה צעדים אני יכול, וזה מה שאמרנו שבסופו של דבר, גם אם יש בלגן או מנסים לעשות לכם בלגן, אל תשכחו שיד השם זה בדבר הזה, וכמו שאצל יוסף, זרקו אותו לבור, מכרו אותו לעבד, ונראה מה יהיו חלומותיו, ועד הרבה, בדיוק זה הסיבה שהחלומות שלו יצאו לפועל, כי לא הייתה שום סיבה בעולם שהוא ייבחר באיזשהו בחירות של פריימריז, לא יודע מה, ופתאום הוא יהיה מלך בישראל. איך יהיה מצב שהאחים שלו משתחווים לו? זה אפילו בחלומות, זה אפילו לא חלום, אתה יודע מה? אין מצב בעולם שהאחים שלו יבואו וישתחוו לו. זה לא נורמלי, זה לא ייתכן. למה שישתחוו? מה קרה? מי הוא בכלל? עם כל הכבוד לכולם. הם ספר צדיק, אבל אני מוכן לכבד אותו, אני מוכן להעריך אותו, ללחוץ לו את היד. להשתחוות לו? אני לא רואה שום סיכוי, שום סיבה. נו, אז בורא עולם מסובב את זה. וככה, זה... אנחנו לא יכולים להבין למה ככה או אחרת, אבל הקדוש ברוך הוא מחליט שהוא ירד למצרים, ויכין שם את הקרקע לגלות של כל עם ישראל, וככה יש, יש 7 שנים של סבא, והוא הכל יהיה שם מסודר, והוא יתפוס שם מעמד אחרי שהוא פותר את החלום, אבל זה התקופה היפה. איפה התקופה שהוא היה 12 שנה בכלא, רבותיי? לא מאחל לאף אחד, אבל אתם יודעים מה זה 12 שנים בכלא? מה זה הדבר הזה? ולא כלא בישראל עם תנאים ועם ביקורים ועם קנטינה. מדובר פה על כלא מצרי. אין לך שום תנאים. זה בדיוק כמו, בדיוק או לא בדיוק, לא משנה, אבל כמו השפי של החמאס. מה אתה יכול לעשות שם, רבותיי? 12 שנה חס ושלום. אבל הוא יוצא ויוצא ובגדול, מה שנקרא. עד כדי כך שמת האחים שלו יגיעו וישתחוו. אז אנחנו רואים שיש פה בורא עולם שמנהל את העניינים. וכך היה, למדנו עם פרעו, שהוא זורק את הילדים, והוא גדל את משה, ואת יוסף מוקיר שבת, יופי. אז רואים מפה שאנחנו צריכים לעשות את שלנו, להתפלל, להתחזק, להשתנות, אבל בסופו של דבר להבין שיש פה מישהו שמנהל את העולם. ושאני אומר שמישהו מנהל את העולם, פירוש דבר, גם לא להסתכל אצל אחרים. די לקנה. אבל הרב, תראה איזה יופי לא. תראה איזה כיף לא. תדעו לכם. שבזה שאתם עושים את זה, אתם רק מצערים את עצמכם עוד יותר. אמרנו, גם ככה חיים מאתגרים בינינו, נו, למה עכשיו להעצים את זה? ועוד מה? בדרך כלל המקנים בשני, לא באמת בדברים הנכונים. בוא נלמד אפילו מהאחים, שוב, אנחנו לא מבינים מי זה האחים הקדושים, אבל אם התורה אומרת, אני רוצה ללמוד. ואם התורה אומרת, ויקנאו בו אחיו, אז הם קנאו בו. בסדר? אתה נבין במה? אבל הרעיון העיקרי שהם קנאו בו ואני רוצה ללמוד מזה. ועד רבה אנחנו יודעים שהקנאה, זה התאווה, הקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אנחנו צריכים להפנים את זה, אה? התאווה, הקנאה והכבוד. הם שלושת מחלות נוראיות, יקיריי. זה לא סתם מחלות שאתה יודע, תקבל נזלת, שפעת, לא יודע מה. מדובר פה על, על דברים שיוציאו אותך מן העולם. אז אם אתה רודף אחרי תאוות, יקירי, בסדר, אולי אתה נהנה כמה שניות, אבל זה מוציא אותך מן העולם, לא חרם, מה שנקרא לא חרם. תחשוב, הכבוד, אתה רודף, אני רוצה להיות ככה, ואני אהיה ככה. ואתה רואה אנשים מכובדים, אתה רואה באמת, לא ראשי ישיבה, לא יודע מה, כל מיני נושאי תפקידים, לא נגיד באיזה מערכת, כל מיני נושאי תפקידים שאתה מריח מהם, ריח של גאווה מגעיל כזה, לא יודע איך, אסביר לך את זה, אתה איך, איך, כאילו מה, מה אתה עושה? עד הרבה, קיבלת תפקיד, אתה דמות, אתה דמות שיכולה להשפיע, אתה דמות שיכולה להיות ראויה לחיקוי, אתה יודע, תוריד את האף, תוריד את האף, אתה יודע מה אתה עושה, חושב את עצמו כזה, אתה יודע, איך עשה, מה? בסדר, לא משנה. אז הנקודה העיקרית, עד הרבה, קיבלת תפקיד, תחשוב כמה אתה יכול לעזור, כמה אתה באמת יכול להועיל להכרין, כמו שאמרנו. יש לך יכולת השפעה פי 10 מאדם רגיל. אז אם בורא עולם שם אותך בדרגה הזאת, לא משנה מה, תפקיד ציבורי, תפקיד תורני, תפקיד ממשלתי, לא אכפת לי מה. תחשוב איזה שליחות יש לך, אבל חס ושלום. תחשוב איזה אחריות יש לך. תחשוב איזה תביעה תהיה עליך. תחשבו, אני לא מקנה לא באף מורה או מורה או מנהל או רם או ראש ישיבה או משגיח או שר. לא מקנה, אתה יודע למה? כי יש להם אפשרות להשפיע ברמות על, אבל יש להם גם אפשרות להזיק. תחשוב, ילד, בחור בישיבה, נפגע ממך, נעלב ממך, חס ושלום, עוזב את הישיבה, יורד מהדרך, וואי וואי, לדיראון עולם, לדיראון חס ושלום. והוא בטוח, אני לימדתי אותו לקח החצוף הזה, אני חינכתי אותו, אני אראה לו מה זה, מה זה הדיבורים האלה של ילד בן 3, סליחה שאני אומר, שבגן אומר, הוא לקח לי, עשה לי, אני אראה לו מה זה, אני, מה? אז מן הסתם, בעולם התורה אין דברים כאלה, כי באמת, ברוך השם, אנחנו אנשים שעובדים עם ה, אתה יודע, מי מהחיידר כבר לומדים מוסר, אתה מבין? אז מן הסתם בעולם התורה אין, אבל בעולם בחוץ, אתה יכול לראות דברים, אדם שלא מכיר, אם אין יראת שמיים במקום הזה, והרגוני, בסדר? טוב, בקיצור, ויקנו בו אחיו, אומר רש"י, במה התקנו? במה? אומר חז"ל, בקטון את הפסים שלו, נכון? ככה הגמרא מסכת שבת אומרת, בקטון את הפסים שלו, אומר רש"י, מה הפסים? איזה פסים? קינו בקטון את הפסים? פסים הרי זה ראשי תיבות, שהוא הרי נמכר, נכון? פסים זה פוטיפר, סמך סוחרים, יוד ישמעילים, מם מדיינים. אז אנחנו מקנים במה? בצרות של השני. אז אתה מרגיש, וואלה, תראה איזה קטונת פסים, שוב פעם, אצל השבטים זה לא היה ככה, אבל אני אומר את זה, תראה איזה קטונת פסים, תראה איזה רכב הביא, אה? טסלה חדשה. מאיפה הביא את... יש קומבינטורים, סובבים את העולם, ואתה מרגיש, רק אני לא קומבינטור. רק קומבינטור מסתדרים בחיים, אתה מבין? רק הם יודעים להרבה, ופה וזה, עמותות, פותחים לי עמותה, לתמיד להצלת הגוזלים באחו, מתרימים 700 אלף מיליון דולר, וכמובן לשם שמיים, אתה יודע, ברור, וגם קצת לאהוב וקצת לאהב, ומה, לחתן ילדים זה לא מצווה, זה דבר גדול, אני מתרים משפחות נזקקות, הנה, אני משפחה נזקקת, אתה תראה איזה קומבינטורים, קבר מושיקו הקופצן, אה? ופתאום מתחילים לקבר מושיקו הקופצן, ותיקון 40 זגגים, ותראה, ובואו אנשים תורמים, אנשים תורמים, שיהיו עם ישראל בריא, באמת, הכוח הנתינה, זה לא נתפס, יפה מאוד, אתה רואה, יש אנשים שמסתדרים, ורק אני נבח, רק אני נבח, אז אתה לא נבח, ואתה לא ממש את כל הכבוד לך, תדע לך, להיות ישר, להיות נקי, אני אומר לעצמי, כולנו צריכים להתחזק בזה, לעבוד לשם שמיים, לדעת עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, עד הבא, תפנה את הכוחות האלה לדברים טובים, תפנה את הכוחות האלה באמת לזיכוי הרבים, באמת לתרום, באמת לתת למשפחות נזקקות, באמת לעזור לבחורי ישיבה, לאברכים, לא חסר למי לעזור, באמת אני אומר לכם, טוב, אבל אנחנו מתלהבים מההצלחות של השני. בואו ניקח דוגמה אחת בקצרה, המן הרשע. הרי מרדכי לא קורא, אבל לא משתחווה לו. למה כל השאר השתחוו? מה? מה, הם טיפשים? אומר הרמב"ן, ממש לא. תבינו, שרואים אדם שמצליח, אז העובדי עבודה זרה הבינו שבמידה ועכשיו הבן אדם הזה עלה לגדולה, יש לו את זה מה שנקרא. נגעו בו משמיים. אז הם רוצים, אתה יודע, להתכחכך באבק של כוכבים. אז הם אומרים לעצמם, כך אומר הרמב"ן, מהם שהיו עובדים לאנשים, העובדי עבודה זרה, מהם שהיו עובדים לאנשים, כי בראותם לאחד מבני אדם ממשלה גדולה, ומזלו עולה מאוד. למשל, כנבוכדנצר, היו אנשי ארצו חושבים כבקבלם עליהם עבודתו וכוונתיו אליו יעלה מזלם עם מזלו. אז זאת אומרת, מסביר הרמב"ן שברגע שאנשים, אנשי עובדה זרה, לא, עובדה, הם לא היו טיפשים, רבותיי, הם ראו אדם שמצליח, ואמרו, תקשיב, אם יש לו צינור, מה שנקרא, שאצלו זורם השפע, בוא נעמוד קרוב אליו, ולהבדיל, כמו שאדם, אם הוא עכשיו, לא יודע מה, יש לו בוסם טוב, ואתה מתקרב אליו, אתה נדבק בבוסם. אני אגלה לכם גם ההפך. מסרתי הרצאה לחבר'ה קצת בלגניסטים, וכולם ישנו שם. חזרתי הבית, אשתי אומרת לי, אתה ישנת? זה נדבק בך, זה, טוב. אז בקיצור, נו, אז מה התלהבו מהמן? מזה שהוא מצליח? אתה רואה, עלה לגדולה, יד ימינו של החשברוש, מזמינים אותו למשתה, רוב בניו, כבוד עושרו, אה? אבל בסופו של דבר הוא נתלה על העץ, יקיריי. עץ שהיה מוכן לו מששת ימי בראשית, אומר המדרש. נו מה? כל הגדולה שלו הייתה כדי לרסק אותו. מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, אז תפסיק לקנא מישהו אחר, אתה יודעים למה? כי הקנאה רק גורמת לך יותר סבל. אז די. אין מה לקנה, ואנחנו רוצים לדעת שאיזו השיר השמח בחלקו, או תראו מה את הפסוק במשלי הידוע, טוב פת חרבה ושלווה בה מבית מלא זבחי ריב. אל תסתכל אצל השני ולא אצל השנייה, טוב פת חרבה, אני מחפיל, בלי ממרח אפילו, אבל שלווה בה, זהו, תן לי את השלווה, תן לי את הרוגע, תן לי את הפשטות, לא רוצה מרבה נכסים, מרבה דאגה, מרבה עבדים, מרבה גזל, יש לך הרבה עובדים, יש לך, לא יודע. קיצור, יהיה רצון, יקיריי, שלא נקנה באף אחד, בוא נעריך ונודה לקדוש בכל כל החסד שהוא נותן לנו, נבין מעט השם הייתה הזאת, אין לפעמים מה לברוח, אנחנו מתחזקים באמונה שזה רצון השם, משתנים, לא בורחים, לא משנים, אלא משתנים, ויהיה רצון. שנעשה את זה כמו שצריך, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כל מה שמגיע לנו לטובה, רק אל תשכחו גם להשפיע על אחרים, בפרט היום בעשרי קודש, מהטוב שאתם קיבלתם. אז עד כאן היום, תודה רבה למוטי קופ, פרט טכנאי, תודה רבה לכם, נתראה להשתמע בעזרת השם, מחר, כל טוב ויום טוב.
ו-92.8 FM, כל חי.